טוב, בעזרת השם, במה שנוגע ליודיים בתמוז, יש כמה וכמה דברים, וכהרגלנו בקודש בשקיית הדשמיה, ננסה ללמוד מזווית חדשה כמה אפשרויות. קודם כל נתחיל במה שהמשנה במסכת תענית כותבת, פרק ד' משנה ו', חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. אז יש כאן מניין של דברים, חמישה דברים, שקרו ביום הזה. כמובן שזה לא באותה תקופה, לא באותה שנה, כן, לאורך ההיסטוריה קרו חמישה דברים ביום הזה. הדבר הראשון שהמשנה מצטטת זה שנשברו הלוחות, נשתברו הלוחות. הדבר השני, בוטל התמיד, קורבן התמיד, שהיינו מקריבים בוקר וצהריים כל יום, בפעם הראשונה בוטל. בוקעה העיר או הובקעה העיר לפי כמה נוסחים. העיר ירושלים הופקעה. דבר רביעי, אפוסטמוס שרף את התורה. מי היה אפוסטמוס? של רומא, נכון. זאת אומרת, שרפו את התורה ביום הזה. ודבר אחרון שהמשנה חושבת לנכון להזכיר לנו זה שהועמד צלם בהיכל. עבודה זרה, בבית המקדש. יש כאן דברים מאוד מאוד חריפים וחמורים ביותר, כן? זה לא דברים פשוטים. אם ניקח אחד אחד, לפני שנתחיל וניכנס לתוכן העניינים, כן? עצם זה שנשתברו הלוחות, כבר חזרנו על העניין הזה כמה וכמה פעמים, זאת אומרת שהתברר שלא היינו מוכנים בעצם להיות הלוח שעליו הקדוש ברוך הוא בא וחורט את עניינו. לא היינו מספיק כלים מוכנים, נכונים לדבר הזה. אז כאילו המפגש בין האור לבין הכלי פוצץ את הכלי. שבירת הכלים, אתם זוכרים את המושג? הנה, זה אותו דבר. כשהאור חזק מדי ביחס לכלי, קורה משהו בסגנון של שבירת הכלים. דבר שני, בוטל התמיד, זאת אומרת שהעולם הזה כבר לא יכול להכיל את מה? את הנצח, לא את הזמן, להפך. תמיד זה לשון של נצח. זאת אומרת שהזמן הזה שהוא זמן, כלומר החולף, העולם שלנו שהוא תחת מימד הזמן, אינו מסוגל להכיל את ערכי הנצח מבחינת זמנים. אני קודם דיברנו מבחינת חומר, מבחינת זהות, שהזהות האנושית, הישראלית, לא יכולה להכיל את ערכי הקודש, השתברו הלוחות. עכשיו אותו דבר במימד הזמן. הזמן העולמי שאמור לקלוט את ערכי הנצח, לא מסוגל. אז כשהנצח כביכול יורד לעולם, הוא מפוצץ את הזמן. אז איך זה מתבטא? בוטל התמיד. כלומר, אין יותר קורבן תמיד, שעניינו זה דווקא הדגש על המילה תמיד. אין התמדה. הדבר שהוא תמיד, שהוא נצח, איננו. דבר שלישי, הובקעה העיר. ירושלים זה מלכות. כשחז ושלום נבקעת המלכות, נפתחת המלכות לדבר זר, לא לקודש, זה כאילו חז ושלום שאלמנט זר בא ועונה את ירושלים. ולכן החומות של ירושלים כבר לא מסוגלים להגן עליה. אז יש כאן גם כן דבר שהוא בלתי הגיוני מבחינת אדם מאמין. איך ירושלים שכל כולה קודש, אתם יודעים שירושלים היא קודש, אפילו אם אין ספר תורה בירושלים, אומרים תחנון כי כולה ספר תורה. לא אומרים תחנון במקום שאין בו ספר תורה. אתם יודעים את זה, לפי ההלכה. למשל, אתם הולכים לבית, אם אין ספר תורה בבית, לא אומרים תחנון. אנשים לא יודעים את זה. אתם מתפללים שם. אבל ירושלים אין דבר כזה, כי כולה קודש, כולה ספר תורה, כולה תורה. ואיך ייתכן שבמקום כל כך גבוה יש בקע, יש סדק? גם זה לא מתקבל על דעת מבחינה אמונית. דבר רביעי, שרף אפוסטמוס את התורה. אותו דבר בצורה הרבה יותר, ברזולוציה קטנה יותר. שורפים כבר את התורה, לא כתוב שורפים את ספר התורה. הוא שרף את התורה כביכול. זאת אומרת שחז ושלום יש צדק במוחלט. יש כאן מנגנון, יש משבר, שאפילו התורה שהיא קודש, אורייתא, הוא שגריך, הוא חד. איך ייתכן שמישהו זר יבוא ויסרוף דבר כזה, אלמנט כזה? מה, שורפים את השם? זה אותו דבר, זה רק בצורות שונות. אנחנו חוזרים על אותו עניין, זה מה שרציתי להדגיש לכם, בכמה צורות שונות. ובסופו של דבר הוא עמד סלם באחד. כלומר, עוד פעם, גוף זר בתוך היכל הקודש. היכל בגמטריה זה כלי. זאת אומרת, זה הכלי. זה אותו דבר, זה אותיות הפוכות. הכלי, היכל. כלומר, הכלי של הקודש, היכל הקודש, במקום להכיל את הקודש, הוא חז ושלום מקבל אלמנט זר שהוא בעצם עבודה זרה. צלם. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ופה יש צלם לא בחוץ, באחד. תיאור המשנה מכוון לשלושת מימדי המציאות. כן, עכשיו עברתי ביחד איתכם בסייעת הדשמיה, וראיתם שבעצם נגענו בעולם, בשנה ובנפש. בשלושת המימדים. שמשהו בהם נפגע ביום הזה, בי"ז בתמוז. ועל זה אנחנו צריכים לתת את הדעת, לא סתם לצום. לצום זה בגלל שאנחנו מרגישים שיש כאן צמצום. צם. בגלל זה אתה צם. הצמצם, הצמצום, גורם לנו לצום, כי אנחנו רוצים בעצם להפוך את המנגנון, ובמקום צמצום להיפתח מחדש. בסופו של דבר, מה שאנחנו מקבלים בי"ז תמוז, זה דברים שליליים לפי מה שאומרת המשנה, נכון?
אין תקווה כבר.
אוקיי, אבל מבחינה של קודש, מבחינה של קבלה, של תורת הסוד, זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אני אקרא לכם את חמשת הדברים בסגנון החדש. אם ישתברו הלוחות, זאת אומרת שהם ניתנו ביום הזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע שבי"ז ותמוז אפשר לתת ולחרות לוחות אלוהים במציאות שלנו. אם בוטל התמיד, זאת אומרת שביום הזה התמיד הוא הכי חזק, הנצח הוא הכי חזק. אם הופקעה, זאת אומרת שביום הזה יש כוח לשלמות. אם שרף אפוסטמוס את התורה, זאת אומרת שאור התורה יכול לשרוף את העולם במקום שהיא תשרף. ואם הוא עמד צלם באחד, זאת אומרת שאין זר יכול להיכנס לקודש. בהפך, אנחנו כאן מציון תצא תורה. אז השאלה היא פשוטה, למה זה קרה דווקא בצד השלילי? למה בשלושת המימדים של המציאות, עולם, שנה ונפש, קרו כל הדברים האלה? נפגעו כל המנגנונים. חמשת הדברים הללו הם בבחינת בניין אב. מטריקס, לכל המשברים העלולים להתרחש בחיים. זאת אומרת, אם עכשיו אקח את חמשת הדברים שעכשיו אמרתי אותם, זה מה שקורה לאדם שנפל לדיכאון טוטלי. עכשיו, לא ידובר על בית מקדש, ידובר על האדם עצמו. כלומר, אם באדם עצמו נשתברו הלוחות, הוא מתחיל כבר במצב לא טוב. אם אצלו בוטל ערך הנצח, בוטל התמיד, הוא עוד פעם נופל. אם אפשר לבקוע אותו, כי אין לו מנגנון של שמירה, הוא עוד פעם נפל. אם הוא נשרף מבפנים, כל התורה שלו, כל החיות שלו, נשרפה. הוא מת חי. ואם חז ושלום במקום הנפש הפנימית שלו מעמידים לו צלם באחד, זאת אומרת גוף אחר, נשמה אחרת, אז זה שלום. אז הוא אבוד. אז יש לנו פה בעצם ציטוט של חז"ל, ביטוי, תיאור של חז"ל, שלעניות דעתי לא בא רק להראות לנו מבחינה טכנית מה קרה שם, אלא יש כאן אזהרה של מה שאסור לקרות לנו כאנשים פרטיים וכאומה לכל הזמנים, כי כאן מדובר בכל סוגי המשברים. אם אני חוזר מעט למה שאמרנו בנוגע לספר במדבר שהוא ספר המשברים, בעצם כל המשברים של ספר במדבר אני יכול לתאר אותם רק עם חמשת הדברים האלה. יש פה כאן אב טיפוס, והתסכול הגדול ביותר שעלול להתעורר אצל כל מאמין נובע מן העובדה שאלמנט שמיני כמו הלוחות שהיו כתובים באצבע אלוהים ומעשה אלוהים המה פשוט נשבע. אדם מאמין לא יכול לתפוס את זה. זה כאילו אתה אומר עכשיו לאדם מאמין ברחוב, הקדוש ברוך הוא מת. כן? או שהוא הורג אותך, או שהוא מתיך עליך כמה כללות נמרצות, או שהוא בורח, אבל הוא לא יכול לספוג את הדבר הזה. וכאן, חז ושלום, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מהשמיים דבר עליון, כתובים באצבע אלוהים, מעשה אלוהים המה. אני אפילו לא יודע על מה אני מדבר, תאמינו לי. אז איך זה נשבע? מה, הקדוש ברוך הוא יכול להישבר כל כך בקלות? אז איזה אלוהים אני מאמין? באיזה אלוהים אני מאמין? חס ושלום, אתם מבינים את התסכול של האדם? זאת אומרת שהמשבר כאן הוא משבר הרבה יותר עמוק מעם התיאור עצמו. אני לא מסוגל לשאת בנפש שלי כאדם מאמין שיש חורבן כזה, שיכול להיות חורבן במוחלט, באלוהי. קשה לי, וזה לגיטימי, זה צריך להיות קשה.
זה לא חומר.
לא, מעשה אלוהים המה, אני לא יודע מה זה.
חרוץ, אבל עדיין זה...
לא, לא. זה הלוחות, לוחות אלוהיים, לא כתוב. לא, לא חומר. לא. לא, תמיד זה לא דבר אנושי, זה נצח.
אתה עם בהמה שמגיעים לבית המקדש.
זה הדין.
האדם ברא.
לא, 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 לא. התורה זה דבר אנושי?
לא, אבל
זה אלוהים.
אותו ספר תורה שהוא שרף.
לא כתוב ספר תורה, הדגשתי. לא כתוב שהוא שרף ספר תורה. לא, זה בדיוק העניין. חז"ל לא מדברים בצורה כזאת, הם יודעים לדבר חז"ל. ולכן אמרתי ואני חוזר כל פעם, אם אתם לא מצטטים בדיוק מה אומרים חז"ל, אתם נופלים לפשט הדברים. יפה, זה בדיוק מה שאני שואל אותך. איך אפשר לספרות תורה? ספר תורה אני יודע איך שורפים, ראיתי בשואה, אבל את התורה זה אני לא יודע. זה חידוש רבותיי, אם באתם לשמוע רק את החידוש הזה, מספיק. כל מה שנאמר כאן הוא לא בכלל אנושי, הלוחות הם לוחות אלוהים. התמיד זה נצח, נצח אני לא יודע מה זה. בעולם שלי יש רק זמן, אתמול, היום, מחר. אני לא יודע מה זה שלמות של עיר הקודש, ירושלים. אני לא יודע מה זה תורה, אני יודע מה זה ספר תורה. תורה, הלוואי עלינו. והיכל, היכל השם המה, שנהיה במדרגה כזאת נדבר. זה דברים שהם עוברים את השכל האנושי, ולכן זה כואב לי שלא מדובר כאן רק על דברים שראיתי כל יום בבית המקדש ושנגעתי בתורה. לא, חז"ל עוד פעם יודעים להדגיש את הדברים, והם מאוד 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 בדיוק נמרץ. אין יותר דיוק מזה. אלא שבוודאי קיימת סיבה אלוהית עמוקה. אז אני חייב לגמור ולהסיק מסקנה שאם זה מה שקרה, זה נכלל ברצון אלוהי שרחוק מדעתי, שאני לא מבין, אבל עליי להתאמץ כדי להבין מה קורה כאן. מה? תגידי לי איך?
הרצון
משה, את יותר גדולה ממשה?
אני לא.
אז למה משה קיבל תורה, ולא התורה?
התורה נמצאת בכל אדם ואדם.
לא נכון. לא, לא, לא נכון, לא נכון. את שוב לא מדייקת, שרה, בין התורה לבין תורה. את מבינה את הדיוק?
התורה ניתנה לעם ישראל,
אוקיי? לא. היא לא התקבלה. משה קיבל תורה, לא התורה.
משה קיבל תורה.
תורה אחת.
תורה.
הקדוש ברוך הוא נותנת, התורה. זה אני לא יודע מה זה. אם הייתי כתב פה, אם חכמים היו אומרים לי שאפוסטמוס שרף תורה, או ספר תורה, הייתי אומר כן, שרף צודקת. אבל את התורה, ברוך אתה השם נותן התורה, איך אפשר לשרוף את זה? אז עוד פעם, מבול זה עוד סיפור אחר. זה מתן תורה, שלא צלח בזמן מוקדם יותר. שערס את הכל. אבל זה מתן תורה, זה יום מתן תורה, יום המבול הוא יום מתן תורה. אבל פה, בן אדם, אפוסטמוס, כן? בעלה של אפוסטמה, אני לא יודע מי זה, שרף את התורה. לא, הלוואי. אנחנו לומדים תורה, אבל אנחנו לומדים את התורה. קיבלנו רק תורה אחת ממשה רבנו. התורה, יש לנו דורות ודורות עד שהמשיח יבוא ויתחיל לגלות לנו, בחיים לא נגמור.
זה נעשה כל החמישה, האלמנטים האלה שקרו
בלבד לבנות. קרו.
הם רעיונות גבוהים ביותר.
אבל עד היום, איך קראתם את זה? איך קראתם את זה עד היום?
יש פה עניין של רעיונות מאוד מאוד גבוהים שאנחנו עדיין אפילו לא יודעים איך
להחליט אותם. יפה, בגלל זה אני פה כדי להראות לכם שקראתם את המשנה הזאת כל חייכם בצורה לא נכונה. אתם חושבים שזה ככה קל, רצים, 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 רצים. רגע, רגע, תעצור, תבין, תראה, תדייק. התנא, כשהוא כותב את זה, הוא יודע מה הוא כותב. האמוראים יודעים מה הם כותבים. הם לא סתם זורקים מילים באוויר. אני היום הייתי כותב סתם. אבל הם, חד ושלום. לכן אני חייב לומר, כי אני אדם מאמין, אם אוי ואבוי זה שובר לי את כל האמונה, זה עושה לי צדק בכל האמונה שלי, אז אני מת. למי? לא. שוב פעם, משה הגדול מכולם, הוא, אפילו הוא, קיבל תורה. אבל הקדוש ברוך הוא נותן התורה. אף אחד לא מקבל התורה. אין גדול ממשה, אין. והוא בעצמו קיבל רק תורה. משה קיבל תורה מסיני. לא כתוב משה קיבל את התורה מסיני. זאת אומרת שכל מה שאנחנו לומדים היום, כל מיליארדי הספרים שכתבו, זה רק תורה. איפה אנחנו ואיפה? התורה. גם זה. זה עדיין בתוך תורה.
זה כתוב שהיינו חולמים.
זאת אומרת שאנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים בכלל. אז התורה בהי הידיעה? איפה? וגם בתורה שלנו יש תורת השם ובתורתו של האדם יהגה יומם ולילה. רבותיי, אנחנו לא עולים בשם אפילו פיצטונים ביחס לאור האינסוף. אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים בכלל, זה בדיחה. כל השיעורים שלנו זה בדיחה, אבל אנחנו מתאמצים לעשות את רצונו בקוטן שלנו. משם אנחנו לא מתמוצצים, ובגלל שהוא מאמין בנו, רבה אמונתך, אמרתי היום בבוקר, אז כנראה שאני חשוב, איכשהו, ואני אתאמן. אז לכן ודאי כשקיימת סיבה אלוהית עמוקה. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כיצד יש להתייחס, וככה אני רוצה ללמוד את הלימוד הזה, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כאן שיעור על איך מתייחסים למשברים בחיים. כיצד יש להתייחס למשברי החיים? מבלי לאבד תקווה. בשעת צרה, כשהדברים היקרים והחשובים משתפשים, יכול להיוולד ספק גדול באמונה. כלומר, בוודאות. אמונה, אתם זוכרים שתרגמנו את זה בכמה מקומות, ודאות, זה לא... זה חיים. כלומר, ספק באמונה זה קרוב למוות. אתם מבינים? זה לא שאדם יפסיק להאמין. אני כבר לא מאמין. לא, אם אתה לא מאמין, אתה כבר לא חי. והדבר עלול להוביל לצרות גדולות יותר, במקום לעורר את האדם ואת העולם לתיקון. כלומר, אם אני לא מסביר לאדם היום, בדור שלי, ואני מדבר על הזמן שלי היום, מהו י' ז' בתמוז בסגנון הלימוד הפנימי, יכול האדם שעכשיו נפגשתי איתו לצאת במה? בייאוש טוטלי. כמו רוב האנשים שקמים היום. שאולי אפילו לא מצפים למשהו, כי כל כך כל כך רמסו את האמונה, את התקווה הזאת, שאתה בעצם, כן, היום כל מה ששמעתי ברדיו, זה רק זה. מה זה י' בתמוז? חורבן. לא אומרים לך שזה היום שהקדוש ברוך הוא תכנן מששת ימי בראשית כדי לתת לנו את התורה. אף אחד יגיד את זה. חוץ מי יואל. ותשעה באב, מה יגידו לך? שחרבו בית ראשון ובית שני, נכון? אף אחד לא יגיד לך שזה היום שעם ישראל היה צריך להחליט להיכנס לארץ. שזה הלילה שהמרגלים התחילו לדבר רע על ארץ ישראל. מי יזכיר לך את זה? ומבחינתי,
זה
עוול.
זה השורש של החורבן?
בוודאי. מבחינתי זאת ראייה מצומצמת שהולכת רק לכיוון פסימי. שאתה לא רואה מה הקדוש ברוך הוא תכנן, אתה רואה מה קרה בפועל. יש חורבן, זהו, אני רואה את התוצאות. דומה הדבר לאדם שמרביצים לו עם מקל, והוא נושך את המקל. הוא לא מבין שמישהו מחזיק את המקל הזה. כמו כלב. פני הדור כפני הכלב. רואים תוצאות ולא הולכים לסיבות. מה הקדוש ברוך הוא עשה ביום הזה? מה, תשעה באב נברא כדי שיהיה חורבנות? לא! תשעה באב נברא כדי שנחליט להיכנס לארץ ישראלי, על כל מה שמשתמע מכך. לא הבנתם את זה? יש חורבן. אבל אל תיקח את החורבן ותגיד, הנה, זה היום. אז כדי כך שהיום אתה אומר למישהו, למה אתה עושה פרצוף, מה אתה אומר לו? יש לך פרצוף של תשעה באב. ואם הוא מבין קבלה, מה הוא היה צריך לומר? הלוואי. זה היום שאני יכול להחליט להיכנס לרצון האלוהי שנקרא ארץ ישראל ברמה. מי יגיד לך דבר כזה? סוגיית החורבן מפגישה אותנו מדי שנה בשנה עם הנושא המרכזי והמהותי ביותר. האם ישנה שותפות אלוהית? הנה השאלה. בסיפורו של העולם. אני רוצה להבין. באמת, אני שואל, האם הקדוש ברוך הוא בכלל נמצא בסיפור של העולם? אולי סתם אנחנו... מה? אז אני... זה מוביל אותי, ואולי הוא לא ברע. אתה מבין עד איפה יכול להגיע המשבר?
אבל
המציאות
מוכיחה אחרת
את זה. אתה מדבר עכשיו כמו מאמין. אתמול הייתה אישה פה, שלא היה בטוח שכל הספרים האלה נכתבו על ידי ניתנו מהשמיים. שספר התורה אולי זה לא מהשמיים. אז אני לוקח מה שמתאים לי וחלק לא. אז אני יכול להיות מסורתי, תלוי בשם, יש T, C, B, כן? זה מסורתי. חותכים את מה ש... מתאים לי, וכל מה שלא מתאים לי אני שם במגירה, אני אומר, לא, זה לא יכול להיות, זה לא בא משם, זה לא מאותו מקום. כלומר, לא איש אחד, לא דמות אחת, לא אישיות אחת, לא זהות אחת כתבה את התורה. זה מה שזה אומר. ולכן יש לך מבקרים של התנך, של התורה, שאומרים לך, התורה לא ניתנה מהשמיים, זה סתם אנשים בכל מיני דורות שבאו ועושים פוקטאים. אם זה ככה, אני לא מאמין, לא רוצה להאמין. קשה לשכל האנושי לתפוס רעיונות העומדים לכאורה בניגוד להיגיון. אנחנו משתגעים מדברים כאלה, כי זה אלוהי, כל הזמן זה חוזר. איך יש לי בחירה חופשית אם הקדוש ברוך הוא יודע מה אני הולך להחליט? נכון? השאלה הזאת חוזרת כל הזמן, הרי הוא יודע מה אני הולך להחליט, אז אין לי בחירה חופשית. ואתה לא מבין שמדובר בשתי קומות שהשכל שלך לא מסוגל להבין בכלל. איך ייתכן שלוחות הברית שירדו מהשמיים יישברו? לא מבין. איך ייתכן שבתי המקדש יחרבו? לא מבין. לא תפס. עובדות אלה, עובדות, נשבר. אין מה לעשות, נשבר. עובדות אלה אומנם כואבות וקשות לעיכול, אך מצד שני הן ממחישות עד כמה חשובים המחשבות, הדיבורים והמעטים שלנו בעולם הזה. אתם מבינים עכשיו אני לוקח הפוך על הפוך? אם הקדוש ברוך הוא על כל טיפס קטן שאתה חושב ואומר הוא עושה משהו, זאת אומרת שאתה חשוב ומה שאתה אומר זה חשוב, אז אל תשחק אותה קטן כזה שלא משפיע על העולמות. עובדה, כל דבר, כל תנועה קטנה גורמת למשבר או לבניין. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חס על כל בניין של האדם, וכשהאדם מוציא מילה מהפה שלו זה בניין או חורבן לבד. אני זוכר בישיבה הרב סיפר לנו שהיה מקובל אחד שהיה עושה כוונות, וכשהוא היה מתבלבל בכוונות הייתה יוצאת לו גולה מאחורי האוזן כל פעם שהוא היה טועה בכוונה, גולה כזאת, עד שהוא היה חוזר ולומד והגולה הייתה חוזרת. זה היה כאילו אצלו טמפרטורה, סנסור. והמקובל הזה מה אמר? עכשיו אני יודע שהכוונות שלי חשובות, כי אם לא קורה כלום כשאני מתבלבל או כשאני אומר, מה אכפת לי? אבל עכשיו אני רואה שיש תוצאות במציאות. אז מצד אחד אתה יכול להיכנס לדיכאון, מצד שני אתה אומר, רגע, אם קורים כל כך הרבה דברים בגלל המעשים הקטנים שלי, אז אני לא כל כך קטן. ועד כמה יש להם השפעה על כל המתרחש בחיים? וכאן רצוני בשיעור הזה להחזיר לעצמנו את האחריות לחורבן, למשברים ולכל מה שקרה בחמשת התיאורים האלה של המשנה.
לעתיד,
לעכשיו, להווה שלי. עצם המשבר מוכיח שישנה זהות אינסופית, אני קורא לה זהות, כן? כדי לא לקרוא לזה כוח אינסופי, כן? כי הקדוש ברוך הוא היא זהות, הוא אומר לי, אני, אנוכי. זאת אומרת שזה מוכיח עצם זה שיש משבר, כלשהו, לא חשוב מה, שישנה זהות אינסופית המתייחסת למעשינו התחתונים, ושהמפעל האנושי נלקח בחשבון וברצינות למעלה. זה לא שמה שאני עושה לא שווה כלום ולא אכפת למישהו שם למעלה מהמעשים שלי. לא, אומרים לך אכפת לי ועוד איך אכפת לי. לפי מה שאתה עושה אני עכשיו עושה חורבן, לפי מה שאתה עושה אני עכשיו עושה בניין, אתה תחליט. זה חשוב מאוד. אם מדינת ישראל היום לא הייתה מצליחה להתפתח כמו שהיא מתפתחת ברוך השם, הייתי יכול להגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את המדינה הזאת. עצם העובדה שבמציאות זה מצליח ומתקדם וכל העולם מקנה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא בתהליך, ושמה שאנחנו עושים עם כל הבלגן וכל הרע יש בכל זאת טוב והתקדמות. שוב פעם, הבחירה שלך היא בעצם מולידה תגובות. זה לא שהקדוש ברוך הוא שבר את הלוחות. הלוחות בעצם, תשימו לב עוד פעם לדיוק של חז"ל, נשתברו. מה זה נשתברו? אתם מבינים?
זה לא פיזיש משוגע בערב.
נשתברו, מה זה נשתברו? אף אחד לא שבר אותם, אי אפשר לשבור אותם. וכאן אני לאט לאט מכניס אתכם, אתם רואים את הדיוקים? זה פשוט פלא. אז בוא נראה, זאת אומרת שיש תקופה במציאות שגם את זה צריך לקחת בחשבון, שזה רצון השם, שהחל מאלף השישי בשנת שאני לא אגיד פה, מה שיקבע את הגאולה האחרונה זה כבר הסגולה וכבר לא המעשים. ואסור לי להגיד את זה כי זה לא יותר מדי חינוכי, כי על זה גם נחלו על הרב קוק. אבל היה לו את האומץ לעשות את זה, ולומר את זה.
בן גוריון עצמו, אבל...
אין?
עוד
המשנה
המוות
שלו. טוב, בן גוריון קדם לרב קוק, נכון?
לא, אני אומר. אה, בן גוריון מפורט.
המשנה המוות
שלו, היה איזה רעיון? הוא מובא היום, והייתי עם ג'יברטי בכלל, לא האמנתי שככה, אבל זה היה פשוט מדהים. דיבר על הסבולה של העם היהודי.
ברוך השם, אז זה בדיוק העניין. עכשיו, מי שתפיסתו מוגבלת למשבר עצמו, בוא ניקח את הדברים עכשיו בגובה עיניים. אתה עכשיו חווית המשבר, מה אתה עושה? לוקח את המשבר עצמו. מי שתפיסתו מוגבלת למשבר עצמו ולעובדה שמשהו קרה בקרבו, אוקיי? משהו נשבר עכשיו, זה מה שמעניין אותו, הוא חולה, לא מעניין אותו אף אחד עכשיו, רק הוא הפרסונה שלו, ואינו מבין שישנה גם סיבה עמוקה יותר הדורשת טיפול כלשהו במצב. הרי שהוא דומה לכלב שנושך את המקל מבלי להבחין בכך שמישהו מחזיק בו. בשעת משבר, עכשיו אני רוצה לתאר מה קורה בזמן של משבר, לא חשוב איזה, וכל אחד יכול לקחת את זה לדוגמה הפרטית שהוא מרגיש בפנים. אפשר לעשות את זה אפילו בצורה של דמיון מודרך. אתם יכולים לעצום את העיניים, לא להסתכל בטקסט, אני אסתכל בטקסט, אני אגיד לכם. וכל אחד חושב על משבר. דרך אגב, ברגע שאמרתי שתחשבו על משבר, לכל אחד זה כבר עלה בראש. דבר אחד, יותר גדול מהשאר. בשעת משבר, אמונתו של האדם עלולה להיחלש, ואת מקומה תופס הספק. בוודאי. כי אין וקום, נכון? מה שרק מתוכן מתמלא בקליפה. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח אחרת, רוח של קטן, רוח שטות. לא סתם ספק באמונה הפשוטה שלו, לא, אלא ספק הרבה יותר רחב, כזה שמשדר לאדם שבאמת אין שום ערך לחיים, ככה זה מתחיל, אדם שהוא בדיכאון, הוא יגיד לך, לא שאני במשבר עכשיו. לא, באמת, מה יש בכלל לכל החיים האלה, יש להם ערך? לכל מה שקורה פה. הוא יכול לאבד את אמונתו בצדקת דרכו, הוא אומר, אז תגיד לי, אולי אני טועה? אולי כל מה שאני עושה זה טעות אחת גדולה? ובחינוך שהוא קיבל מהוריו ומרבותיו, כלומר, כל מה שלימדו אותי לא שווה גרוש. שיקרו לי. המשבר מבליט את הכאב הנוכחי, העכשווי, ומוחק ממוחו של האדם את כל הערכים שנמצאים מסביב. זאת אומרת, הוא כל כך כואב את הכאב הספציפי, ששום דבר אחר לא נמצא. מבחינתו, רק הכאב הקיים, קיים, ואין שום דבר זולתו. כלומר, אתה תדבר איתו היום, מה הוא יגיד לך? אני כאב אחד גדול, לא כואב לי, אני כאב. ברגעים כאלה חש האדם שאין שום תועלת לכל הערכים שהוא רכש בחייו. עזוב אותי באמת, נו. הוא כבר אינו יודע להבדיל בין טוב לרע, כי הוא לא יודע איפה הטוב ואיפה הרע. הנה, עשיתי טוב, תראה מה קורה לי. זה לא צודק, אז כנראה שאתה יודע מה? אין אף אחד שמשגיח על כל זה, אני לא מאמין יותר. פגשתי השבוע בחורה כזאת הולכת עם מיני וכל מיני טבעות וכל מיני, כן, לצורך העניין הייתי עם צבי, והיא אמרה לי, אני הפסקתי להאמין. מתי? הייתי חברה של נחשון וקטמן. ברגע שקרה לו מה שקרה, הכל התמוטט אצלי, הייתי דוסי. ככה היא אמרה, כן או לא? זאת אומרת, אין כבר אמת, אין כבר שקר, אז מי צודק פה? מבחינתו אין שום סדרן. כן, אני משתמש בערכים של אבא שלך, צוריאל, זה צדיק וקדוש לברכה, המשגיח והמנהל את כל המתרחש בעולם. אין כבר סדרן, אין מי שמסדר את התנועה. אבא של צוריאל היה קורא לקדוש ברוך הוא הסדרן הגדול. אז אין סדרן כזה, תראה, הכל טוב ובו. אין אלוה ואין תועלת לשום דבר, אפילו העולם נראה לו ללא תכלית וללא סיבה. אנחנו סתם זרקו אותנו פה, נולדתי, אני לא יודע מי נגד מי פה. אז אותי, נו באמת. הסכנה העורדת למי שאינו מעמיק בסיבת השבירה, ולכן חשוב ללמוד את זה דווקא היום ודווקא בשלושת השבועות הללו, מי שלא מעמיק בסיבות של המשברים, הסכנה היא שכל חייו יישברו. החיים שלו נשברים, הוא כבר לא מאמין בכלום. החשש הוא שאדם כזה ייפול אל מערבולות הדיכאון עד כדי כך שיאבד את עצמו לדעת הזה שלו. אדם יתאבד, כי כבר לא מאמין בכלום, אין למה לצפות. כמובן שאין חיים אחר המוות ואין כל הפשטויות האלה, שום דבר לא קיים. הוא יכול בזמנים כאלה לשכוח את יסוד החיים הקובע שיש קצבה לחושך ולצער, כסם לחושך. הוא שוכח את הפסוק הזה, הוא אומר זה לא נכון, אין קץ לחושך, החושך מנצח, המוות מנצח פה. האבל המורגש, תשימו לב למילה אבל, איך בנויה המילה אבל? א' בל, כלומר אין אחדות, בלי א'. זאת אומרת שהאבל מאבד את התכונה האחדותית, הכל מפוזר אצלו, זה בלי א', א'-בל. נכון, הוא כבר לא יודע, הוא כבר לא יודע כלום. ולכן האבל המורגש בשלושת השבועות המכונות בפי חז"ל ימי בין המיצרים. תשימו לב לדיוק של חז"ל, מה זה ימי בין המיצרים? זאת אומרת שיש לי בעצם שני מיצרים, מיצר אחד שהוא 17 בתמוז ומיצר שני שהוא 9 באב, ובינתיים יש ימים, אבל הם בין המיצרים. מי קובע? שני המיצרים האלה. ואם אני לא לומד את מה שיש במיצר הראשון י' ז' בתמוז ובמיצר השני האחרון 9 באב, אני לא יודע מה זה. עכשיו, מה זה מיצר? למה לא אמרו בין המשברים? כי הם רצו שהצליל באוזן שלנו יזכיר לנו מצרים. כמו שיצאנו ממצרים, אתה צריך לצאת מהמשבר הזה. ואם אתה לא יוצא ממצרים, אתה לא תצא ממיצרים. כלומר, יציאת מצרים צריכה לפעול ביתר צאת בזמן הזה. מה? יפה, את צודקת. אבל אני צריך ללמוד מהיציאה הזאת שקודם כל יש סדרן, יש מי שמכוון את התנועה. זאת אומרת שבדיוק לשם אני מכוון. אם את לא מבינה מקום, תראי לך שבמקום גבוה מוציאים אותך. למה? כי פשוט הקדוש ברוך הוא לא יכול לאפשר לעצמו לפספס את בריאתו. אין דבר כזה להיכשל, הוא לא יכול להיכשל, אין כישלון אצלו.
הבת של שונות הגאולה למעשה, של מה שקרה לנו במצרים,
נכון, כי זה...
נכון? חמש לשונות של גאולה.
חמש לשונות של גאולה, למעשה. אז זה
פעם
יוצא שגם עכשיו...
יפה, אתה צריך להשתמש בהם וללמוד מזה, איך אני יוצא מהמצב הזה עכשיו. אמרתי שזה אב טיפוס לכל המשברים. אבל מה קדם לאב טיפוס הזה? מצרים. ומה קדם לאב טיפוס מצרים? שבירת הכלים. לפני בריאת העולם. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לתת שיעור על י"ז בתמוז, איפה אני חייב להצביע על מה? על מה שקרה בשבירת הכלים. אתה יודע מה זה שבירת הכלים? לא למדת. אז איך אתה יכול לטפל עכשיו בי"ז בתמוז? אתם מבינים את האירוניה? אם אתה לא יודע מה זה מקור השבירה, מקור המשבר, המשבר הראשון, לפני ההיסטוריה בכלל, איך תדע לטפל במשבר היסטורי? שהוא הרבה יותר קטן.
זה דבר על האור והקלים לפני כל...
כן, כן, לפני הבריאה. לפני עולם התיקון. מי לומד את זה? לכן הכל חייב להיות בפרופורציה. חייבים אנו ללמוד באותה תקופה כמה השם יתברך מכבד את מעשינו. עד כדי כך שישנן תגובות במרכאות אלוהיות לפי המעשים. ועובדה זו אמורה להפיח בנו תקווה שיש מי שמכוון את התנועה מלמעלה ושלכל דבר ודבר ישנו כיוון וסיבה מדויקת. אין אפס, הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל. כל פעם שאתה אומר זה לא צובק, לא מגיע לו, זה אומר שאתה אומר לקדוש ברוך הוא אתה קיית. ואנחנו מבקשים מהאבל שעכשיו המת שלו מת, כלומר שיש דיין והוא אמיתי, ברוך דיין האמת. איך? זה חינוך רבותיי. ישנה משמעות לכל האירועים הארציים, וזה כשלעצמו אמור לעודד אותנו לשוב אל מגמת התיקון. אנחנו לא לבד, אף פעם אל תחשבו שאתם לבד, גם כשמרגיש לכם לבד, שאף אחד לא מבין אותי ואני מתמודד לבד מול כל מיני דברים. זה לא נכון, זה חוסר אמונה. אני מדבר גם על עצמי, כולם אומרים את זה, אבל ברגע שאתה אומר את זה אתה מראה כמה באותו רגע אתה לא מאמין. מעולם לא נקשו ערכי הקודש את הבריאה. הקדוש ברוך הוא לא עזב את הבריאה חס ושלום, הוא כל הזמן כמו עיסה, כמו עיסה שבחיים הוא לא עוזב את העיסה הזו, שלא תכניס. כמה זמן אני יכול לטפל בעיסה של המסע של פסח? 18 שנים, כן, 200 שנה. כל עוד אני עוסק בעיסה היא לא תכניס. אתם יודעים את זה? אתם רואים שהמצות זה 18 דקות ותתתתתת. לא, זה 18 דקות בגלל ההתחלה, בגלל שעכשיו עיסקת. הקדוש ברוך הוא לא מפסיק לרגע. זה נקרא תמיד. מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. אז יפה מאוד. אז אני צריך להבין שכל מה שקורה לו זה רק מבחינתי שלי, לא מבחינתו. מבחינת זווית הראייה שלי, המוגבלת, המצומצמת. ושבגובה מסוים אני לא רואה את זה. זה כמו להיות מתחת לעננים. ויש גשם ורוח. ופתאום המטוס תוך דקה אחת עולה למעלה מהעננים, שמש. ואתה יכול לכתוב, אם היית יכול לכתוב במטוס, איזה יום קיץ, השמש מלטפת לי את הפנים. באותו מקום. והוא למטה אומר לך, מה אתה מבלבל את המוח? גשם, רוח, אחד מתחת לעננים, אחד למעלה. זה אותו מקום. זה זווית ראייה שונה. לכן אסור לנו להתייאש מן הגאולה, המתרקמת לאיתה, אפילו ודווקא, מתחת למהלכים הסותרים אותה. אתם מבינים מה אמרתי עכשיו? גם כשאתם רואים שיש מהלכים שסופרים את כל מה שהאמנתם בו, ואתם אומרים, לא ייתכן שתבוא גאולה במצב כזה. דווקא מתחת לפני השטח, דווקא שמה, מתרקם את הגאולה. ואני לא אומר את זה סתם מעצמי. אני פשוט זוכר את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הספר הזה, את האור הזה. ובאור הזה כתוב שכשזרקו את יוסף לבור, כל אחד התעסק במשהו והיה בדיכאון, והקדוש ברוך הוא היה מכין את אורו של משיח. וכשאתה חושב שיהודה הוא מתחבר עם איזה זונה בדרך, ואתה אומר, אללה איסטר, ראש בני ישראל, מזה יוצא מלך המשיח. וואלה. וכשלא תשאר עם שתי בנותיו, הוא חושב שהעולם נגמר וגם הן, והצעירה והבחירה, שתיהן הולכות עם אבא שלהן, מזה יוצא המשיח. וואי, 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 וואי. אברהם אבינו, אומרים שהוא נולד, שאבא שלו הלך עם אמא שלו כשהייתה נידה. נולד אברהם. אתה הולך להתמודד נגד אברהם אתה? ניצוץ משיח. ואני יכול לעשות לכם רשימה מפה עד מחר. שכל מה שהמשיח, מאיפה שהוא יוצא, הכל עקום. מה, אתה לא לומד? זה לימוד. זאת אומרת שאל תסתכל בקנקן, גם אם אתה רואה היום משברים, זה לא שאתה משלים איתם. אתה צריך להתמודד, אבל אל תתייאש מהגאולה. קדוש ברוך הוא לא בחשבונות האלה שלך. בי"ז בתמוז עלינו לשוב אל עלמא דייחודא, אל האחדות הכוללת, ביטוי של הרב קוק זצ"ל. תורה שלמה של הרב קוק, האחדות הכוללת. ודרך אגב, הרב שלי, מורי ורבי, הרב סוקרמן, כתב ספר מיוחד, רק על זה, קוראים לספר האחדות הכוללת. יום אחד בלי נדר, אולי נלמד אותו. השתקתי אותו רק לפני חודשיים. אין להסיד. ביוד זין בתמוז, היום כבר חי, כן? אני מזייף קצת. היה אתמול יוד זין בתמוז. קדוש ברוך הוא עשה לנו גם כן בתוך המהלך הזה, אתם, קונס. כן? ניתק לנו את כל הדין והפך לנו את הצום להיום, וזה כבר לא י"ז, זה כבר י"ח, וגם לפי הזמנים של האריזה, אם אתה רוצה להתחיל משהו היום זה בסדר, למרות שאתמול לא. אתם יודעים שהאריזה כותב לנו ימים שבהם עדיף לא להתחיל דבר גדול בחיים. ואל הראייה הרחבה, אתה צריך להיכנס לראייה הרחבה, המאפשרת לנו לראות כיצד צומח התיקון מן הכאב עצמו. איך החושך מביא אור, איך מעז יוצא מתוק. הנצח פועל וממשיך לפעול, למרות שמה? שבוטל התמיד. בוטל התמיד בעולם הזה, נכון, אבל הנצח לא הפסיק. אתה לא רואה. הנצח ממשיך לפעול על כל פינות המציאות, ממשיך בהן את ערכיו. הנצח כל הזמן חודר לעולם שלנו. הקשר בין האלוהות לבין העולם הזה כל כך אמית, עד כדי כך שאפילו הלוחות השמימיים עלולים להישבר כתגובה למעשיהם של ישראל. כלומר, אני עכשיו הפכתי את זה למתנה. ולכן מה אומר באמת הקדוש ברוך הוא למשה? יישר כוח ששברת את הלוחות. מה זה יישר כוח? אשר שיברת, אשריך. יישר כוחך. למה? כי אני רוצה שהם יבינו שכשהם עושים משהו, יש תגובה אלוהית. זאת אומרת, אני כל כך קרוב שאני מטפל בהם. נכון שהטיפול עכשיו הוא כואב, אבל אתה יכול להגיד, וואלה, מישהו מטפל בי באמת. כלומר, כשמכניסים גול, בדקה ה-90, מי צריך לקרוא בכל רם יש אלוהים? לא רק מי שיבקע את הגול, גם השני, גם השוער שקיבל עכשיו את הגול, הוא חייב לומר יש אלוהים, אין דבר כזה. אתם מבינים? אנחנו אומרים יש אלוהים רק שמתאים לנו. זה לא נכון. הרחבת הראייה אכן הוכיחה לנו שבסופו של דבר גם מן המשבר הזה יצא אור גדול שהמשיך את תהליך גילוי השם בעולם. הנה, המשברים חלפו, עברו להם, ואנחנו עדיין פה. העולם משתכלל, העולם מתקדם, חזרנו לארצנו אחרי 2000 שנה. מה, אתה רואה בזה דבר קטן? זה הרבולוציה הכי גדולה שאי פעם הייתה בעולם, זה שעם ישראל חזר לארצו לפני 68 שנים. אתם לא מבינים את זה? יפה, זה משהו אחר, שכחה זה חושך, זאת בעיה אנושית. אתן השם אין שכחה. משה חזר לשמיים והביא לוחות חדשים. כלומר, מה קרה? נשברת? אז מה אתה רוצה כשנשברת? לאן? לאן? לשמיים. אתם מבינים את השיעור פה? כשאתה נופל בחיים שלך, לאן אתה צריך לחזור? לשמיים, לקדוש ברוך הוא. אל תברח ממנו, להפך. תתחזק בתפילה שלך, תתחזק במעשים שלך, תתחזק באמונה שלך. זה מה שעושה משה. משה שובר לוחות, ומיד מה הוא עושה? עולה. הוא יכול היה לחזור לאוהל שלו בדיכאון ולבכות, וכל מי שעובר ליד שומע ואשתו אומרת לו, יאללה, מושה. הוא עולה לשמיים. כשאתה נשבר בחיים שלך, תחזור לשמיים, תחזור לישיבה, תחזור למקור, תחזור ללימוד. מהלך זה מלמד על הגמישות העליונה היודעת להשתלב בקומת האדם וביכולותיו להכיל את הקודש בכל שלב ושלב בחיה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר לך? נשברו לך הלוחות? בסדר, אני אתן לך אחרים יותר מתאימים לך. הבנתי, כאילו לא ידע. הוא יודע, אבל זה מבחן בשבילך. נתתי לך אור גדול בכוונה בהתחלה, כי ידעתי שזה ישבר. אז למה נתת לי, הקדוש ברוך הוא? כי רציתי שתדע מה אני באמת רוצה. אתה אף פעם לא תשכח את הלוחות הראשונים שנשברו ואת מה שרציתי באמת. אחרי זה קיבלת לוחות שניים, נכון? אבל אל תחשוב שזה האידאל. אני רוצה שתתגעגע ללוחות הראשונים שלא היית מסוגל לקבל בהתחלה. זה תורת הסוד, רבותיי. לחזור ללוחות הראשונים. כי אם אתה מסתפק רק בלוחות האחרונים, אתה באמת לומד כל היום רק את הרובד הפשוט של התורה, ואתה לא מתעמק בתורת הסוד, וזה מה שאומרים חכמי הקבלה. משבירת הלוחות ראינו שמאז יצא מתוק, ושהגאולה עצמה הייתה גנוזה באותו משבר, אם כי בלבושים מכוערים לפי שעה. זאת אומרת, איפה הייתה הגאולה? בלוחות הראשונים. למה שמרנו את הלוחות הראשונים? הרי הם בתוך הארון מונחים יחד עם הלוחות השניים. למה אני צריך לשמור משבר? כי כשתפתח את הקופסה של הארון שלך, של החיים שלך, תבין שמה שהגעת היום זה בזכות כל המשברים שהיו לך. הם ליד, אחד ליד השני. כל מה שצחקו עליך ועלייך כשהייתם ילדים וזלזלו בחוסר יכולות שלך, כל זה עשה את מי שעשה היום. אל תשכח את זה בחיים. אל תשכח מאיפה באת. למה אני כל כך קשור לארץ ישראל? בגלל שיש לי מטען על הגב של הגלות שחוויתי במשך 20 שנה, שזה לא עוזב אותי. זה לא עוזב אותי. וכל פעם שאני מדבר אני חייב להחזיר את ארץ ישראל. כי הייתי במקום כלא של זהב. לא בכדי קבעו חז"ל שיש לברך על הרעה מעין הטובה. כלומר שיש להדגיש את הקשר האלוהי הקיים גם בזמן החורבן והכאב. להבין שהכל אמיתי וצודק, ושהכל הולך ומתקדם לכיוון תיקון השלם. זה מחזק את האמונה במשמעות העמוקה של השגחתו התברך על העולם בכלל ובפרט. לשבירת הלוחות בי"ז בתמוז קדמה שבירה הרבה יותר כוללת, והיא מכונה בלשון חכמי הקבלה שבירת הכלים. אני מתייחס לזה, אבל מיד אחרי זה אני אעשה תיקון, כי אסור להישאר בנימה כזאת. עד כדי כך תראו כמה זה חשוב. כשהיינו לומדים, תמיד אחרי השיעור, בישיבה, היינו עוברים לתיקון. אתה עובר כמה דפים בחיים, ואתה קורא קטע קטן של התיקון. ובזמן התיקון יצא אור חדש ממצח אדם קדמון של שם מה חדש ובא והשלים טטטטטטטט. מי שלא היה עושה את זה, כל השבוע היו לו בעיות. ממש עכשיו אני אומר לכם, פשוט פלא, מפליא. כמה זה חשוב הדברים שאנחנו עושים פה, ואנחנו אומרים, מה אני אגיד לזה, זה ישנה משהו? הוא באמת. שבירה זו היא השורש והסיבה לכל המשברים. אין יותר קודם לזה. שבירת הכלים רק התגלתה בלבוש חדש בשבירת הלוחות ובחורבן הבתים. זה רק גילוי, זה לבוש חדש של אותו משבר. כיוון שהדברים נעוצים בעומק הבריאה, הולכים הם ומתפשטים בצורה מעגלית מן השורש של המדרגות החיצוניות ביותר של היש. כך מתאר את המשנה במסכת תענית, פרק ד', משנה ו', את מה שהתרחש ב-17 בתמוז. שבירת הלוחות התפשטה, תשימו לב, אני עכשיו הולך לפי הסדר של חמשת הדברים. שבירת הלוחות התפשטה כשגרמה לביטול התמיד. אתם מבינים? גם הסדר שבו כתבו חכמים את מה שקרה, זה אחד מוליד את השם. קודם כל נשברים לך הלוחות. אחרי זה אתה מתייאש מהנצח. לאחר מכן הופקעה חומת ירושלים ונשרפה התורה, ולבסוף הוא עמד צלם בהיכל. אם אתה מבין את התהליך הזה, אתה מבין שזה דבר שקורה לך כל פעם עם אותו סדר. אתה יכול לעצור את, לעצור את הדיכאון שלך בשלב השני, הראשון, השלישי. סדר פנימי זה בא להוכיח על נוכחותו ועל שותפותו של השם יתברך בכל התהליכים, גם שאלה נראים שליליים לעין האנושית. סוד זה אמור לחזק בקרבנו את האמונה בהשגחת השם על עולמו וברצונו להוליך את כל המציאות אל הטוב המוחלט. י"ז בתמוז הוכשר ביסודו להיות היום בו הרעיון העליון יהיה חרוץ בחומר, בחומר הבריאה. אני עכשיו חוזר למה שכן הקדוש ברוך הוא רצה ביום הזה. יש בכך מימד עמוק ורצון יסודי להשתמש ביום הזה דווקא כדי לחרות ולקבוע את ערכי האינסוף בעולם הזה. כלומר, טבעו של י"ז בתמוז מייחד אותו לחבר את השמיים ואת הארץ ולעשות לו יתברך דירה בתחתונים. זה בפעם הראשונה שזה קרה. בחריטת דבר השם על הלוחות הפכו ישראל להיכל השם. סוד היום נעות במעבר של ישראל מרמה של מלאכים כפי שהגיעו אליה במתן תורה לרמה של עם המסוגל להכיל את האור הגדול במציאות הגשמית לבחינת היכל השם. ובהכרח שבין שני השלבים הללו יהיה רגע של העלם, רגע של העדר מוחלט המבטל את הבחינה הקודמת עד שלא נשאר ממנה כי אם פוסטה דחיותה, ורק אז להופיע את המדרגה החדשה של ישראל. זאת אומרת, אני עכשיו אומר לכם כלל, בערי הקדוש, כל פעם שאתם עולים מדרגה, תהיה לכם נפילה. אבל זה לא סתם נפילה, עכשיו אתם במדרגה שאף פעם לא הגעתם אליה לפניכם. 40 ימים בדיוק הוצרכו להבדיל בין גילוי האור הגדול במתן תורה לבין התיכתם להיכל השם בעולם הזה. מגמתו של העדר, אני עכשיו מזרז כדי שנפיק למנחה. כן, אבל יש גם תפילים להניח. מגמתו של העדר האור היא לאפשר לישראל להפוך למקבלים, ללמוד איך לקבל, ללמוד קבלה, איך מקבלים את האור העליון. זוהי המדרגה המחודשת שהתממשה בדמות חריטת דבר השם על הלוחות. דווקא בשלב זה התגבר בישראל כוח הבחירה, כיוון שהדבר בא לאחר הדורמיטה, זה זמן של נפירה, של שינה, של תרדמה, כמו שמובא בקבלה באדם הראשון, שהוא זמן של היעדר האור, שתכליתו להגיע לבניין חדש. אנחנו לא הולכים לישון סתם, הולכים לישון כדי להתעורר חדשים. כמובן שהאלם נושא בקרבו גם צד של תיקון, כפי שקרה בעשיית העגל. היום, שהיה אמור להיות חגה הגדול של השכינה בתחתונים, בבחינת היכל השם המה, הפך זמנית, כן, זמנית, אני מדגיש, ליום של העלם ושל הסתר. זמנית. אבל אני עכשיו הולך להתפלל, ואני בטוח, ובטוחים אנו, שנדע לתקן את המעוות, ולחזור לסגולתנו המולדת, ולהיות נושאי מלכות השם בעולם, ודוגמה מוסרית ועריקית לכל באי עולם. בשביל זה רוצה אותי. אז מה, בגלל שנשברתי פעם, אז כל החיים שלי אני חי באבל? לא, אני צריך לחנך את התלמידים שלי, את הילדים שלי, את החברים שלי, ואת עצמי, קודם כל, שיש תקווה, שזה נשבר בגלל שצרחתי, נפלתי, סדר, נפלתי, קמתי. השם הוא האלוהים בשמיים ובארץ, אין עוד מלבדו. אסור להתייאש, גם במצב הזה, הקדוש ברוך הוא נמצא, והייתי אומר, כמעט, עוד יותר. כלומר, כשיש מצבים כאלה, חפש אותו. דווקא שם תחפש אותו. כי עכשיו אתה פנוי. כי עכשיו נשבר לך משהו. וכשנשבר לך משהו, אתה פחות באגו שלך, פחות בגאווה שלך, פחות באני, הכל מושלם, והצלחתי והגעתי. אז המשבר הזה צריך לעודד אותנו לחפש את הקדוש ברוך הוא בנרות ולגלות אותו בצניעות בעולמנו, ואנחנו בטוחים שכל המשבר הזה יהפוך לבניין אחד גדול. תודה רבה.